קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום. כהשלמה לשיעורנו הקודם, ברצוננו להתבונן בעוד כמה היבטים במעשה העקדה ושייכותו להר המוריה, ולהשלים בעוד נקודה אחת, וזה היחס בין הר המוריה ובין הר סיני. אחת השאלות היסודיות המתעוררות למקרא פרשת העקדה היא מה היחס בין הציווי הראשוני לבין מסקנת העקדה. סיום פרשת העקדה מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא אינו מעוניין בקורבן אדם. התורה מציגה כאן לראשונה קורבן של בעל חיים כתחליף לקורבן אדם. ידועה מחלוקת הראשונים על טעמי הקורבנות. הרמב"ן בתחילת ויקרא חולק על תפיסת הרמב"ם שהקורבנות נועדו רק לעדן את המציאות של העבודה זרה. הוא מצדד בעמדה שאיברי הבהמה המוקרבים באים במקום איברי האדם. ואומר, הקדוש הוא מסתפק בעלת בהמה לקורבן, אך באופן עקרוני היה מקום להעלות על הדעת הקרבת אדם בעקבות חטא. וידועה פרשנותו של הרשב"ם, לפי הפרשת העקדה נסמכה לברית עם אבימלך, מפני שהעקדה הייתה עונש לאברהם על ויתורו בברית הזאת. אלא שלאור המסקנה הברורה והחד משמעית כל כך, נשאלת השאלה, מה פשר הניגוד העצום בין הציווי הראשוני להקריב את יצחק לבין מסקנה זו? בדברי חז"ל ובראשונים ישנן פרשנויות שונות לסתירה הזאת, הכוללות הבנות שונות על מהות הניסיון, או אפילו לפי דעה אחת, טענה שהמסקנה מצויה למעשה כבר בציווי שהיה להעלות את יצחק לעולה, אך לא להקריבו. ברצוננו להציע כאן כיוון הקשור בהבנת מהות הניסיון בהר המוריה דווקא. ציווי המוחלט נועד לברר כי הקורבן הראשון, שלפחות התורה מציינת באופן מפורש, שמוקרא במקום הזה, על המזבח שנבנה בהר המוריה, צריך להיות במדרגה גמורה של קורבן אדם. נציין כי הפרקת רב אליעזר שהרמב"ם מצטט אותו, מביא מסורת של חז"ל לפיה אדם הראשון, קין ואבל ונוח יקרוב גם כן את קורבנם בהר המוריה. אבל כאמור בפשטי הפסוקים, הקורבן הראשון המוקרב בהר המוריה הוא הקורבן הזה. כיצד הדבר הזה אפשרי? ניתן לומר כך, והשפת אמת רומז לכיוון הזה באחד מפירושיו. בעקדה נדרשה מאברהם מסירות נפש כפולה, שכן הציווי האלוקי עומד בניגוד גמור הן להבטחה האלוקית כי ביצחק יראה לך זרע, והן לעולם המוסרי שבו חינך השם את אברהם לדרך השם עושה צדקה ומשפט. הדרישה להקריב את הבן נועדה אפוא להביא לגילוי של דבקות ומסירות נפש בקנה מידה שלא נראה עד עתה בעולם. לפיכך, על פי דרכנו, נוסח הציווי בניסוח מוחלט בא ללמד כי מהותו העילאית של הקורבן היא נכונותו הגמורה של האדם למסור את נפשו או את נפש בנו על מילויו הקפדני של הצו האלוקי, דרגה עילאית של אהבה ויראה כאחד. ואכן, ברגע שגילה אברהם אבינו בפועל מסירות נפש ודבקות זו, קרא לו המלאך ואברהם הקריב את העיל תחת יצחק. אנחנו בוודאי לא מתיימרים במסגרת הזאת להקיף את נושא העקדה, שהוא נשגב מבינתנו, וכולל סוגיות רבות ותפיסות רחבות מאוד. התייחסנו כאן רק להיבט אחד. הנושא הבא שברצוננו לדון בו, זה היחס בין עקדה ובין עבודת המולך. עבודת המולך התקיימה בממלכת יהודה בימי אחז, מנשה ויהויקים. כבר התורה מתייחסת לחומרת האיסור וקובעת כי עונשו קראת. זהו חטא כה חמור, עד שירמיהו מביא אותו כסיבה מרכזית לחורבן העיר, בפרק י"ט. ואכן, במובנים מסוימים, יש בעבירה זאת צדדים של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושת הסיבות המרכזיות, שהגמרא ממסכת יומא בדף ט עמוד ב', מונה לחורבן העיר והמקדש. עבודה זרה, בגמרא בסנהדרין בדף ס"ד עמוד א', מובאת מחלוקת האם מולך זאת עבודה זרה ממש, או סוג של כישוף. גילוי עריות, האיסור נכלל בפרשת עריות, בויקרא בפרק י"ח, פסוק כ"א. וייתכן שניתן להסביר זאת על פי דברי אברבנאל שם, כי שריפת הילד מחללת למפרע את הקשר בין בני הזוג שהביאו להולדת הילד הזה. מובן, אין כאן גילוי עריות קלאסי, אבל יש פה מעין חילול ועיוות של הקשר המיני. ושפיכות דמים, חז"ל בגמרא בסנהדרין בדף ס"ד עמוד ב', והראשונים נחלקו האם עובדי המולך אכן שרפו את הילדים באש, או שמא רק העבירו אותם על האש בין שתי מדורות. הרמב"ן בפירושו לתורה בויקרא שם מביא ראיות חזקות מאוד כי מדובר בשריפה ממש. מהו אם כן ההבדל בין שריפת הילדים למולך לבין הציווי בעקדה להעלות את יצחק לעולה? ידועה פרשה בה העלת בנו של מלך מואב לעולה לחומה מתוך ציפייה שהדבר יביא לניצחון, הביאה קצף גדול על ישראל. במלכים ב' בפרק ג' פסוק כ"ז. מסתבר שישנם כמה הבדלים. ראשית, יש להביא בחשבון את מסקנת העקדה, שהיא כאמור ברורה, הקדוש ברוך הוא אינו מעוניין בקורבן אדם, וקורבן כזה לא הותר בתורה כלל לשום מטרה כלשהי. שנית, בעקדה היה ציווי של הקדוש ברוך הוא, בעוד שעובדי המולך עושים את הדבר מרצונם. שלישית, יש הבדל יסודי בין המעשים מבחינת התפיסה העומדת מאחריהם. תפיסת הקורבן האלילית יסודה בהבנה שהאל אכזר, ועל מנת לפייס אותו יש לשלם במחיר היקר מכל בילדים. תפיסת הקורבן בתורה שונה לחלוטין, ועניינה בקרבה עילאית לקדוש ברוך הוא, אם לשם כפרה על חטא, ואם לשם שבח ותודה. משמעות הקורבן בתורה היא עילוי המציאות אל מקורה, חיבור בין הגשמי לרוחני. ולכן, מגמתו שונה בתכלית מזו של של הקורבן האלילי. אהבה ולא פחד, דבקות ולא אימה, קרבה בלתי אמצעית ולא ניכור. אמנם נגענו כאן במשמעות של קורבן בהמה כתחליף לקורבן אדם. הרב קוק, למשל בעולת ראייה, בחלק א', עמוד ר' צדי ב', על הפסוק וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם מוכשנים קלמוניות, עומד על היבט נוסף של הקורבן, עילוי הבהמה כלפי מקורה. הקורבן הוא הקרבה הגדולה ביותר שיכול החי, על ידי דם הנפש, להתקרב לבורא. בהקשר זה מעניינת דרשת חז"ל בגמרא בתענית דף ד' עמוד א', על הפסוקים בירמיהו י"ט ה', וכתיב אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי, זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור שימלוך תחתיו ואלה עולה. ולא דיברתי, זה יפתח, שופטים י"א למד א' ואילך, בקשר לביתו. ולא עלתה על ליבי, זה יצחק בן אברהם. הוא מבאר רש"י על אתר, שלא תאמרו על עוד ציווה כמו כן, אשר ליפתח ומישה ואברהם, כי מעולם לא ציוויתי למשל לשרוף את בנו באש. ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם. כלומר, שאף על פי שציוויתי לו, מעולם לא עלתה על ליבי לשחוט בנו, אלא לנסותו. יוצא כי חז"ל מדגישים את העובדה שגם מתחילה לא התכוון הקדוש שאברהם ישחט את יצחק. ועל כן יש לחפש את הסיבות לניסוחו הקטגורי של הציווי המקורי, בסוג של ניסיון כפי שעשינו כאן. יוצא כי בשיעורים אלו ראינו כי עקדה רומזת בהיבטים שונים על מקומו עתידי של המקדש. ישנה נקודות דמיון על נקודות ונקודות שוני בין העקדה לבין ההתגלות ליעקב בבית אל, וההתגלות לדוד בגורן הרמנה היבוסי, מבחינת אופי ההתגלות, מהות הקורבן, וטיבה של מסירות הנפש שילתה באירועים הללו. התייחסנו לעיקרון הבחירה האלוקית בקורבן ובמקום ההקרבה, וראינו כי מזבח העקדה, המזבח הראשון שנבנה בהר, הוא גם הביטוי הראשון בתורה לבחירה האלוקית במקום. ראינו את היחס בין יראה לבין ראייה, וראינו כי התביעה להעלות את יצחק לעולם מהווה בעצם דרישה למוכנות נפשית להתמסרות מוחלטת. וסיימנו בהבנת ייחודו של מעשה עקדה לעומת עבודת המולך. כהשלמה להתבוננות שלנו בסוגיית העקדה, אנחנו רוצים לעסוק ביחס בין הר המוריה ובין הר סיני. תחילה ניתן לראות כי סדר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאדם הוא הסדר הבא: הר המוריה, אחר כך לאחר ירידת בני ישראל למצרים ויציאתם ממצרים ההתגלות בהר סיני, ומהר סיני חזרה אל הר המוריה. הזכרנו כי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה ב' מצביע על מסורת רציפה של עבודת השם בהר המוריה, החל מאדם הראשון דרך קין והבל, נוח ועד העקדה. לאחר העקדה אין אנחנו מוצאים בתורה שום התייחסות מפורשת להר המוריה, לא בימי האבות ואף לא בימי השבטים בני יעקב. בני ישראל יורדים למצרים בעקבות יוסף, יוצאים ממצרים לאחר שנות עינוי ושעבוד, ים סוף נקרא לפניהם, ולאחר 50 יום הם מגיעים להר סיני. שם, במעמד הר סיני, זכה עם ישראל להתגלות אדירה, למתן תורה ולקבלת שני לוחות הברית. בעקבות מתן הלוחות השניים נבנה המשכן בלב מחנה ישראל, כהמשך ישיר ונסתר של התגלות הקדוש ברוך הוא לעמו במעמד הר סיני. אחר בניית המשכן, עם ישראל החל אל דרכו לארץ ישראל. המשכן המשיך להיטלטל 40 שנות נדודים במדבר, ועוד 440 שנות נדודים בארץ ישראל, בהן עבר בתחנות השונות, בגלגל, בשילו, בנוב ובגבעון, כשלבסוף הוא הגיע להר המוריה. במקביל לנדודי המשכן, הפכו בני ישראל מיחידים לעם. עם ישראל החל את גיבושו כעם בהר סיני, סביב ההתגלות האדירה בה ניתנו לו התורה והמצוות. עם הכניסה לארץ, חזרת המשכן להר המוריה תלויה בגיבוש מלכות קבועה, שהופיע רק בימי דוד ושלמה. כבר ההתגלות בעקדה לימדה על סגולתו של הר המוריה, אך העלמת מקום זה מלמדת כי מציאותו המחודשת, מציאתו המחודשת, מצריכה יגיעה, חיפוש ודרישת המקום, כפי שיראה לבסוף בימי דוד. כשאנחנו באים לבחון את הזיקה בין הר סיני לבין הר המוריה, נתחיל בעיון במשנה בסוף מסכת תענית, בדף כ"ו עמוד ב', נאמר שם כך: צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. משנה זו מצביעה בבירור על הקשר הקיים בין מתן תורה לבין בניין בית המקדש בהר המוריה. ואכן, הן מתן תורה והן חנוכת בית המקדש הראשון התרחשו ביום הכיפורים. ואף המשנה מצביעה על הקשר בין שניהם, עוסקת ביום הכיפורים כאחד משני הימים הטובים שהיו לישראל. המשנה מגדירה את מתן התורה כיום חתונתו, ואילו את יום בניין הבית כיום שמחת ליבו. מתן התורה, המציין את ראשית הברית בין הקדוש ברוך הוא לעמו, מהווה הכנה ישירה לבניין הבית, המסמל את השלמת כריתת ברית זו ואת קביעתה בבית של קבע. ואכן, הקשר בין התורה שניתנה בהר סיני לבין בית המקדש שנבדה בהר המוריה מתבטא בתחומים רבים. הן בלוחות הברית ובספר התורה המצויים בארון הברית, הן בספר התורה המצוי בעזרה, לפיו היו מגיעים ספרי תורה פרטיים, הן במעמד הקל המתרחש אחת לשבע שנים במוצאי שנת השמיטה, כשכל החקלאים במרוצת השנה לא עיבדו את קרקעותיהם, את אדמותיהם, אלא למדו תורה. ובסיכומה אנשים, נשים וטף נדרשים לעלות אל המקדש, והמלך קורא בספר התורה, ובפועל מתרחש חידוש של מעמד הר סיני אחת לשבע שנים, כאמור במוצאי שנת השמיטה. בנוסף, בהר המוריה מתרחש מפגש עם גדולי הדור במקדש. רבן יוחנן בן זכאי יושב בצילו של ההיכל, רבן גמליאל שיושב לגבי המעלות שבהר הבית. וכן, אחת הדרשות שנתנו חז"ל לשם מוריה היא מלשון הוראה, הר שיצא ממנו הוראה לישראל. קשר נוסף בין מתן תורה לבין בית המקדש הוא ביראה, ביראה מאפיין את המפגש עם שניהם. למעשה, התורה מקשרת במפורש בין שתי היראות, כאשר היא מצווה את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו אני השם. כך התורה בויקרא כ"ו ב'. וכך נאמר בספר דברים, בפרק ד' פסוק י', יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי, הקל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. קשר מפורש בין שני ההרים, הר סיני, הר האלוקים והר המוריה, מצאנו במזמור סמך ח' בתהילים, בפסוקים ט' ז' ו' י' ח'. שם נאמר, הר אלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר בשן, למה תרצדו נרים גבנונים, ההר חמד אלוהים לשבטו, אף השם ישכון הנצח. המזמור אמנם מזכיר את הר האלוקים, וחוזר ומזכיר לאורך המזמור כולו את הר סיני. אך ההר חמד אלוהים לשבטו, הר המוריה, הוא המקום שבחר בו השם לשכון בו לנצח. כך נדרש המזמור הזה במדרש תהילים. ההר חמד אלוהים לשבטו, אין רצוני אלא בסיני, שהוא שפל מכולכם, שנאמר, מרום וקדוש אשכון ודכה ושפל רוח. ובכתיב, כי רם השם ושפל יראה, וגבוה ממרחק ידע. יכול, יושב שם לדורי דורות, תלמוד לומר, אף אדוני ישכון לנצח, שיחזיר שכינתו למעלה. וסיני, מהיכן בא? אמר רבי יוסי, מהר המוריה נתלש כחלה מעיסה, ממקום שנעקד יצחק אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ויצחק אביהם נעקד עליו, נאה לבניו לקבל עליו את התורה. ומניין שעתיד לחזור למקומו, שנאמר, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, אלו תבור וקרמל וסיני וציון. ההרים, ההרים. כלומר, כמניין חמישה חומשי תורה. המדרש מתאר בלשון ציורית כי ישנה זיקה פנימית בין שני הערים, הר סיני והר המוריה. ונתינת התורה שהחלה בהר סיני ממשיכה בהר המוריה. ההבחנה בין שני הערים מתוארת במדרש כהבחנה שבין החלה לעיסה. כביכול הר סיני הוא החלק המופרש העולה לגבוה. סיכומו של דבר אם כן, הוא שסגולת הר המוריה הייתה ידועה מאז בריאת העולם ועד ימיו של אברהם אבינו. ומקום זה היה ידוע כי מסוגל להתקשרות מיוחדת לקדוש ברוך. לאחר עקדה הוא עולם המקום מתודעת האבות והשבטים, ובינתיים, בזמן ציית מצרים, קבלת התורה ובדין המשכן, תפס הר סיני את מקומו של הר המוריה. למען האמת, דבר זה כבר מתחיל בסנה. ומכאן ואילך, לאורך 480 שנה, החלה החזרה האיטית להר המוריה, עד בניין בית המקדש על ידי שלמה. בסך הכל ליווה הר המוריה את תהליך הפיכתו של עם ישראל מיחידים לציבור. ראשית גיבושו של העם היה סביב התורה, ומכוחה הלך העם עם הקדוש ברוך במדבר ואחר כך בארץ ישראל. בשל העלמת המקום נוצר צורך לחפש את הר ולדרוש אותו, לכן רק לאחר הופעתם של שלטון קבוע ומלכות קבועה בארץ ישראל, שוב התגלה ההר ונבנה עליו בית המקדש. לא במקרה שהנביאים ישעיהו ומיכה נבאים על חזון עתידי נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים ונערו לב כל הגויים. ממשיך הנביא, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. למור, כשם שמעמד הר סיני המקורי היה בהר סיני, וכשם שבמובן מסוים כל מוצאי שנת שמיטה במצוות הקל ישנו חידוש של מעמד הר סיני, לעתיד לבוא במקדש, לעתיד לבוא, ישנו חזון של מתן תורה מחודש לכל אומות העולם בהר המוריה. עתה ניגע בהבדלים בין הר סיני לבין הר המוריה. למרות הקשרים הרבים בין שני הערים, כפי שהצבענו עד עכשיו, קיימים גם הבדלים ניכרים בין שני הערים. ראשית, קדושתו של הר סיני היא קדושה שיש לה קיום רק בזמן ההתגלות. לאחר שהסתיימה ההתגלות, במשוך היובל הם היעלו בהר, ועל כך העירה הגמרא מסכת תענית בדף כ"א עמוד ב', תנינה, רבי יוסי אומר, לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. שכן, מצינו בהר סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו, אמרה תורה גם הצאן ובקר אל יראו אל מור ההר ההוא, נסתלקה שכינה ממנו, אמרה תורה במשוך היובל הם היעלו בהר. זה היה גם כן מעמדו של המשכן. קדושת מקומו חלה רק בזמן שהוא מתפקד. ועם עזיבת המקום מתפוגג על קדושתו. ועל כן, אם ניתן היה בדרך כזאת או אחרת להצביע בוודאות על המקום של הר סיני, או של מקום המשכן בשילו, אין שום קדושה במקום. כי הקדושה היא פועל יוצא של ההתגלות בפועל. לעומת הר סיני והמקומות הזמנים של המשכן, קדושת הר המוריה היא קדושה נצחית. וחורבת בית המקדש שאינו מפסיק אותה, הר המוריה יועד להשראת שכינה מאז בריאת העולם, ומרגע שהוא נחשף ונבנה בו המקדש בבית דוד ושלמה, קדושתו בעינה עומדת, כדברי הרמב״ם, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. כך לשון הזהב של הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה י' ד'. מהי המשמעות של ההבדל בין שני ההרים? מעבר להבדל המהותי בין שתי ההתגלויות, ההתגלות זמנית בהר סיני, לעומת התגלות קבועה בהר המוריה, נראה כי ההבדל בין קדושות שני ההרים משקף כמה הבדלים נוספים בין שתי ההתגלויות. ההתגלות בהר סיני הייתה גילוי נאצל, יחידאי, בתולדות האדם. ורישומו לא נותר על פני השטח הגיאוגרפי החומרי. הערה זו מובד מפי השמוע בשם הרב דסלר. לעומתו, הגילוי בהר המוריה היה פחות נאצל, אך הוא הטביע את חותמו בעולם החומרי. מעניין כי הגילוי הגבוה והנאצל יותר שאינו אחוז בעולם החומר, נשאר עליון, זמני וחד פעמי. ודווקא הגילוי הנמוך יותר, הנאחז בעולם החומרי, הוא נצחי ומתקיים לאור הזמן. ככל נראה, סיבה לכך היא שהקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את גילויו בהר המוריה בשעה שבחר בו בראשית הבריאה, כדי לאפשר את קיומו של העולם, וכדי להביא אותו לתיקונו. לעומת זאת, במעמד הר סיני, שהיה במהותו מעמד עילאי וחד פעמי, שנועד להתחיל את גיבוש העם סביב מתן תורה, הקדוש ברוך הוא התגלה ממלואו. נקודה שנייה, בהר סיני, היוזמה להתגלות, ההופעה, ותוכן ההתגלות יהיו כולם את הקדוש ברוך הוא בלבד. השותפות האנושית במעמד הר סיני התבטא בשמיעת דברי השם, בקבלת התורה ובהפנמת ההתגלות. לעומת זאת, במשכן ואחר כך במקדש, קיימת דרישה יסודית לשותפות האדם, הן בדרישת המקום, לשנות תדרשו ובת השמה, והן בבניין הבית ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. נקודה שלישית, ההתגלות בהר סיני נועדה לעם ישראל בלבד, ואילו ההתגלות בהר המוריה מיועדת בסופו של דבר לגילוי מלכות השם בעולם כולו. המחנה זו מודגשת בדברי הנביאים, עם ישראל שהפך בהר סיני לממלכת קודם וגוי קדוש, נועד להביא את כל העולם כולו להכיר מלכות השם. במובן זה ניתן לומר שהר סיני מוביל להר המוריה. גם תפיסתו של שלמה המלך ביחס בין משכן לבין מקדש, ראתה במשכן המשך ישיר של מעמד הר סיני, שמיועד לישראל בלבד. ואילו המקדש הקבוע בהר המוריה מיועד לכל העולם כולו. לא במקרה המקום המיועד בסופו של דבר לעולם כולו, הוא גם המקום שהוא ראשית הבריאה. מפני שראשית הבריאה שייכת לכלל ההוויה כולה. אם נרצה לסכם את דברנו נאמר, כי מעמד הר סיני היה גילוי אלוקי נאצל, חד פעמי, מיוחד לעם ישראל, והתבצע ביוזמתו של הקדוש ברוך הוא לבדו. מעמד זה ציין את ראשית ההתקשרות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ועם סיומו החל המסע לעבר הר המוריה, שההתגלות בו היא תמידית, כלל עולמית, ויכן דורשת השתתפות פעילה של האדם. ולכן, דווקא הגילוי הנאצל העליון הוא בהר סיני. ודווקא הגילוי, אבל הוא זמני, ודווקא הגילוי שמתגלה גם בעולם החומרי, הוא בסופו של דבר בעל משמעות לדורות, והוא נצחי. שלום, שלום.